הגענו לדף צדי עמוד א' בשורה 12, אמר רבי חייא בר יוסף, לא שענו אלא קודשים הנאכלים. מה שאמרנו שאיסור גידנה שאכל על קודשים לא נאמר אלא לגבי קודשים הנאכלים, כמו חטאת ואשם שנאכלים על ידי כהנים או שלמים על ידי בעלים, אבל קודשים שאינם נאכלים כמו עולה שנשרפת כולה למזבח, אין איסור גיד נוהג בהן. ורבי יוחנן הוא חולק ואומר, אחד קודשים הנאכלים ואחד קודשים שאינם נאכלים, איסור גיד נוהג בהם. אבל אומרת הגמרא, אין בהם מחלוקת. אמר הפאפה לא פליגי, כאן להלקותו, כאן להעלותו. באמת אין מחלוקת ביניהם, הם מדברים על דברים שונים. רבי יוחנן שאומר, אחד קודשים הנאכלים, אחד קודשים שאינם נאכלים, מדובר על להלקותו. להלקות מי שאוכל גיד הנשה של קודשים. רבי יוחנן אומר, גם האוכל גיד הנשה של עולה לוקה, כי איסור גיד הנשה חל בבהמה לפני שהיא הוקדשה לעולה. ואילו בדברי רבי חייא בר יוסף, הכוונה להעלותו לגיד על המזבח, וישרוף אותו עם איברי העולה. אומר רבי חייא בר יוסף, אין איסור גיד הנשה נוהג לגבי הקרבה למזבח, מעלים אותו יחד על המזבח. איכדאמרי, יש מסבירים שלא חלקו מצד אחר. אמר הפאפ לא פליגי, כאן לחלצו, כאן להעלותו. כלומר, בדינו של רבי חייא בר יוסף, הכוונה השאלה אם לחלצו, האם יש להסיר את הגיד מתוך הירך לפני שיעלו את הירך על המזבח, אז הוא קובע שאין איסור גיד נוהג בעולה, אין מצווה להסיר את הגיד, מותר לקטיר את הירך יחד עם הגיד, ובדינו של רבי יוחנן, הכוונה להעלותו לגיד על המזבח, מכך שהוציאו אותו מהירך. אם כבר הוציאו את הגיד מהירך, השאלה אם מעלים את הגיד לבד. אז הוא קובע שאכן גיד נוהג, שאכן יש איסור גיד בעולה, ואסור להעלות אותו למזבח בפני עצמו כדי לקטיר אותו. שני הסברים הללו, הכוונה לא חלקו. רב נח בר יצחק אמר להעלותו פליגי, באמת כן חלקו. רבי חייא בר יוסף ורבי יוחנן חולקים בעניין העלאת הגיד על המזבח כשהוא נמצא בתוך הירך. רבי חייא בר יוסף מתיר, וזה הכוונה אין איסור גיד נוהג בהם. רבי יוחנן אוסר, ורב נח בר יצחק מביא ראיה משתי ברייתות שיש מחלוקת תנאים בעצם בעניין הזה בין רבי וחכמים. תתניא נאמר בעניין העולה, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, הכל בא לרבות את העצמות והגידים והקניים והטלפיים. כל זה לגבי עולה, כלומר למרות שאינם הם לא בשר, מקטירים אותם למזבח, יכול אפילו פרשו ונפרדו את החלק ממנו מהבשר, מקטירים אותם, תמוד לומר, ועשית עלותיך בשר ואדם, רק הבשר ואדם הם קריבים למזבח, ולא העצמות, הגידים, הקרניים והטלפיים. אי בשר ודם יכול לחלוץ גידים ועצמות, אם בשר ודם, התורה כתבה רק בשר ודם, אז יכולת לחשוב, מצווה לכהן שיסיר את הגידים והעצמות מהבשר, ויהיה את הבשר, גיבי המזבח, רק את הבשר יסים למזבח, נאמר ביקטר את הכל למזבח, כיצד? אז איך מסבירים? זה מצד אחד מרבים עצמות, גידים, קרניים וטלפיים, מצד שני, רק הבשר והדם, אלא מחוברים יעלו. כלומר, אם החלקים האלו מחוברים בתוך הבשר העולה, יעלו עם על המזבח. אם פרשו מהבשר, אם כבר הורידו אותם מהבשר, אפילו בראשו של המזבח ירדו. אפילו בראשו של המזבח ירדו משם ולא נקטרים. ומה נטען את השמע לדמר פרשו ירדו? מי הטענה ששמע שאם פרשו מהבשר ירדו מהמזבח? רבי, תתניה, וקטיר הכל את הכל המזבחה, המילה הכל בעל הרבות העצמות, הגידים הקניים והטלפיים, ואפילו פרשו. כלומר, אפילו פרשו עם בשר קורבן, זו דעת חכמית, הטענה קמה פה הברית הזאת. מה אני מקיים? ועשית עלותיך הבשר ודם בפוקעים. עשית עלותיך הבשר ודם, משמע שרק אדם הבשר הוא למכוונה בפוקעים. חלקי קורבן שפקעו, הם נזרקו מאש המזבח, ניצזו מעל המזבח. על זה אומרים, הקיצל, עיקולי בשר אתה מחזיר. חתיכות בשר שלא ישרפו כל זוכן אתה מחזיר כדי שישרפו. אבל אתה מחזיק עיקולי גידים ועצמות. אבל זה רק אם עפו מהמזבח. אבל לכתחילה, לפי חכמים פה, מעלים אותם, מעלים גם עצמות, גידים והטלפיים, ואפילו פרשו מבשר הקורבן. אבל רבי הוא חולק, הוא אומר, כתוב אחד ומביא קטיר הכהן את הכל, ריבה. כתוב אחד ומביא עשית עלותיך הבשר ואדם מעט, הכיצד, מחוברים יעלו, פרשו, אפילו בראשו של המזבח ירדו. אז ראינו שרבי הוא עתן לשומש העצמות וגידים שפרשו מבשר הקורבן לא עולים על המזבח. לפי חכמים עולים על המזבח. אז אומרת הגמרא, רבנן, מחוברים לא יצריך כאן לרבויי. איך חכמים שפרשו שהפסוק מרבה, גם עצוב וגידים שפרשו מהבשר, אז הם אומרים, מחוברים לא יצריך כאן לרבויי. אם הם מחוברים, לא צריך פסוק לרבות שגם אמון על המזבח, מידה, וראשה שלו עולה. לא צריך פסוק מיוחד ללמד אותנו שהגידים והטלפיים שמחוברים לבהמה עולים למזבח, הרי זה כמו ראש העולה, התורה עומד בפירוש שיש להקטיר אותו למזבח. וערכו בני ארון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפאדר על העצים אשר האש אשר לנו מזבח, ומשמע שהראש נשרף כשהוא שלם, למרות שיש בו הרבה עצמות. אז לא צריך פסוק ללמד אותנו שהעצמות עם הבשר, כי צריך, כלומר, מה צריך פסוק? לפרשו. צריך פסוק למלא אותנו רק שפרשו מהבשר בכל זה יש להקטיר אותם. ולכן, גם כשפרשו לפי חכמים, מקטירים אותם. ורבי, מה הוא יענה על זה? מחוברים דהיתרה לא יצריך כאן לרבוי. זה נכון, שמחוברים דהיתרה, כלומר, גידים ועצמות שמחוברים שמותרים באכילה, זה לא צריך פסוק לרבות אותם. אפשר ללמוד את זה מראשו של עולה. אבל אי צריכה לגיד הנשא במחובר, צריך פסוק ללמד שגיד הנשא שהוא מחובר, מקריב אותו על המזבח. למה? כי גיד הנשא אסור באכילה, אז לא מדמי אותו לעצמות ראשה של עולה שהוא מתרות באכילה. לכן לא היינו יכולים ללמוד את גיד הנשא מעולה כשהוא מחובר לירך, מהציווי להקריב את העצמות של ראשה של הבשר, אי אפשר ללמוד זה מראש העולה. צריך פסוק אחר. ורבנן עומד מלא ממשקי איסן מהמותר לישראל. יכולים להגיד, כלומר הפסוק לא יכול לבוא להתיר את הכתרת גיד הנשא ועודו מחובל ירח, כתוב פסוק לגבי קורבנות שהם צריכים לבוא ממשקי ישראל, שהוא מהמותר לישראל. אז הפסוק מלמד שמאכל ומשקה משמשים לקורבנות צריכים להיות ממה שמותר לישראל. לכן אסור להקיף גיד הנשא למזבח, אפילו כשהוא מחובל ירח, כי הוא נאסר לישראל. אז הפסוק שמרבה גידים בעצמות, ועל הרבות גם גידים בעצמות שפוש הוא מהבשר. ורבי מידע על החלב ודם, רבי שאומר שגיד הנשא קרב למזבח, יכול לדחות ולומר, דומה לחלב ודם של קורבן שקריבים למזבח, למרות שהם אסורים באכילה. אבל באמת כמו יש הבדל גדול בין גיד הנשא לבין חלב ודם, רבנן מצוותן וכך שני. הרי זה שונה. לגבי חלב ודם, התורה מצווה להקיף אותם למזבח, והם עיקר הקורבן. גיד הנשא הוא לא עיקר הקורבן, הם מצווה להקיף אותו בגלל שהוא חלק מהירך, שאליה הוא מחובר. אז אחרי כל זה מוכרח שנחלקו תנאים גיד הנשא של העולה קרב למזבח כשהוא מחובר לירך, לפי רבי מותר להקיף אותו, כמו שאמר רבי חייא בר יוסף, למעלה שאין איסור גיד הנשא גיד נוהג בקודשים שלא נאכלים, ואילו לפי חכמים שאסור להקריב אותו, כדבר רבי יוחנן למעלה שנוהג איסור גיד הנשא בקודשים שאינם נאכלים, לכן יש לסלק אותו מירך העולה לפני שיעלה אותו למזבח. עכשיו בתוך שתי הברייתות רואים בעצם שחכמים וחכמים ורבי נחלקו בשתי מחלוקות. כלומר רבי אוסר לעלות למזבח גידים ועצמות שפשו מבשר הקורבן, הוא מתיר לעלות אותם למזבח גיד הנשא כשהוא מחובר לירך. חכמים, זה מה שרואים פה מהברייתא השנייה, הם עושים לעלות גיד הנשא למזבח בכל אופן שהוא, אפילו בעודו מחובר לירך, אבל מתירים, זה שראינו בברייתא הראשונה, מתירים לעלות למזבח גידים חוץ מגיד הנשא ועצמות שפרשו מהבשר. לכן יש פה שתי מחלקות שרואים משתי הברייתות. אמר רבונא גיד הנשא של עולה חולצו לתפוח, גיד הנשא של עולה חולץ אותו מהירך, משליך אותו לתפוח. תפוח זה ערימת האפר שבאמצע המזבח, מכיוון שאסור להתיר את הגיד יחד עם הבשר הירך על גבי המזבח. לכן אחרי שהיו מעלים את הירך למזבח, היו מוצאים לנו את הגיד, ומשליחים את הגיד על הרימת האפר. משם היו מוצאים אותו החוצה יחד עם האפר. רק לאחר מכן היו מניחים את הירך על המערכה. המפחיס דמרי דיחי, מי כתיב על כן לא יאכל המזבח, על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב. למה לא יקטירו את הגיד על המזבח? מה הבא להקטיר את הגיד על המזבח? לא כתוב שהמזבח לא יכול לאכול גיד הנשא. כתוב שבני ישראל, יהודים לא יכולים לאכול גיד הנשא. ורב הונא הוא אוסר להקטיר גיד הנשא למזבח, כי נאמר ממשקי ישראל, מהמותר לישראל, מה שראינו בדעת חכמים, בברייתא השנייה. מיטיב גיד הנשא ששלמים מכבדו לאמה, קשו על רב הונא מברייתא, גיד הנשא ששלמים מוציא מהירך ומכבדו לאמה, גורפו על אמת המים שעברה בתוך העזרה, מהמה היו שוטפים את הגיד מחוץ לעזרה, וגיד הנשא שעולה, מעלהו, מעלהו, האם הכוונה מעלהו מקטירו, לא כמו רב הונא, אומרת, לא, הכוונה מעלהו ואז חולצו, מעלהו למזבח כשהוא מחובר לירך, ואז חולץ אותו. אומרת הגמרא, ומאחר שחולצו, למה מעלהו? אם מוצאים את הגיד הנשא מהירך, אז למה הוא לא שורפים אותו על המזבח? למה הוא מעלה אותו? למה הוא קודם כל מעלה אותו ואחרי זה חולץ? משום שנאמר, הקריבו נא לפי חטאיך וכו'. כלומר, הפסוק אומר, כל דבר שלא ראוי להקריבו לפני שעלי בשר ודם, לא ראוי להקריב אותו על מזבח השם. כדי להוציא גיד הנשא, צריך לחתוך את הבשר וחתיכות משונות וכו'. אז זה כבר לא מתנה ראויה, לכן קודם כל מעלים אותו על המזבח ואז מוצאים את הגיד. תני כבתי דרב הונא, גיד הנשא ששלמים מכבדו לאמה ושעולה חולצו לתפוח. נעלה אתם נאמר במשלם תמיד תפוח, ערימה גדולה של אפר היה באמצע המזבח, פעמים היה עליו כ-300 קור אפר. אמר אבא גוזמה, זה גוזמה, באמת לא הגיע לרק, כמות כזאת של אפר של 300 קור. זה מוגזם. כלומר זה גוזמה. ועוד משנה, השקו את התמיד, כבש התמיד מים לפני שחיטתו בכוס של זהב. אמר אבא גוזמה, גם זה גוזמה. אמר רבי עמי, דיברה התורה בלשון הווי. כלומר לפעמים התורה דיברה בלשון הווי, לשון גוזמה שמשתמשים בו בני אדם, שלא מדייקים לגמרי, אלא לא מתכוונים כמובן לשקר, אלא מגזימים, לשון גוזמה. וגם דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי, האדמרן, מה שראינו במשניות, ערימת האפר שיש 300 קור וכוס הזהב וכו'. דיברה התורה לשון הווי, ערים גדולות ובצורות בשמיים, כך נאמר, ודאי שהחומות הערים לא הגיעו עד השמיים. ודיברו נביאים לשון הווי, ותיבקע הארץ בקולה, מה שנאמר, במשיחת שלמה המלך, והעם מחללים בחלילים, ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. ברור שלא נבקע הארץ בגלל כולם. אמר ביצרה בן נחמן, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הווי, אלו הן תפוח, האפר, כמו שאמרנו, גפן ופרוכת. מה בגפן ופרוכת? תפוח, עד אמרן, גפן עד אתנה, במשנה במידות, דמות מעין גפן שזב הייתה עומדת על פתחו של אחד בית המקדש מעל הפתח מבחוץ, ומודלה על גבי כלונצאות, תלויה על גבי מוטות של ארז, כמו סוכת כפנים, וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול של זהב לבית המקדש, היה מביא אותו למקדש ותולע אותו בה. אמר זהב רבי צדוק, מסה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה, מסה היה שהצטברה כמות גדולה מאוד של זהב לגבי הגפן, נמנו עליה 300 כהנים לפנות הזהב מהגפן, זו גוזמה. ודאי שלא חיכו זמן רב כל כך לפנות הזהב, שהיו צריכים 300 כהנים, זה הגוזמה. פרוכת אתנן רבי שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, פרוכת עוביה טפח, ועל 72 נירים נהרגת, ועל כל נימה ונימה, כל אחד מנימי הפרוכת השזורה מ-24 חוטים, אורכה 40 באמה ואורכבה 20 באמה, ו-82 ושתי ריבו נעשית, ושתיים עושים בכל שנה, ו-300 כהנים מטבילים אותה במקווה, היא מתמאה. זה גוזמה, לא היה צורך כל כך ב-300 כהנים להטביל את הפרוכת, לא עד כדי כך. הגענו לקראת סוף צד עמוד ב' ונראה את המשך בזד השם פעם הבאה. חזק וברוך.